לא קיבלת במייל? אולי... זו אותה רשימה, ויונתן שלח לכולם.
כן, אני יודע, בסדר, דיברתי את זה.
אוקיי. אז בואו נעשה שוב גם לטובת האנשים שהצטרפו אלינו, וגם כדי שנתרגל לשמות אחד של השני. עכשיו נעשה סבב שמות, ומזכירה, שמירני.
טל.
טל.
תוסי.
נוח.
יניב.
יילי.
אני עושים את זה מהר ככה כמו גל.
מי שקלט את זה רוצה להיות יום.
כן. זה לא בעיה.
כל אחד יגיד את השם של האדם משמאלו.
קריאת שרון היה עכשיו וכל זה רק כולם דיבר עליהם. רון יש לו את הדבר המדהים.
אני
אז התחלנו בשבוע שעבר לדבר בינינו על הפרמי, עשרת השלמויות, הדברים שנושאים את התודעה, תודעת הלב והחוכמה, האפיונים של הלב החומל והחכם והמאוזן והשקט. התחלנו ב... פרמי הראשון, הראשונה, נדיבות, וחלק ממה שאתם, המתנה שלקחתם הביתה זה לעבור שבוע עם תשומת לב לצורות, לרגעים, להתנסויות, באופנים שבהם אתם חולקים. חולקים דברים עם אחרים. מתחלקים. אני אשמח לשמוע על השבוע הזה, על ההתנסויות האלה. מי מוכן להתחיל לשתף? תגיד את השם, שום
נכון. טוב. אני כרגע מלווה חולה סרטן, לומד ליווי רוחני. שנה שנייה כבר. והיום צלצלתי לבחורה שלא הייתי איתה בקשר כמה חודשים, והיא אומרת לי, אני לא יודע, אתה הגעת אליי כאילו היקום זימן אותך, אני מחפש את כל הזמן את הטלפון שלך כבר הרבה זמן ואני לא מוצאת, ו... אני חולה בסרטן, ואני מאוד הייתי שמחה שתעזור לי בזה. אז כמובן שהתחילה שיחה סביב זה, דברים האלה. בין היתה חשבתי שקודם כל אני הזכרתי לה את הקבוצה הזאת דרך אגב, ואני חשבתי שאני זה יהיה דבר נפלא שתגיע אליי, אני לא יודע על המקום הזה של המדיטציה וההבחנה. ו... גם אני מרגיש שאתה, כלומר, מה שאני, אני עושה את זה בהתנדבות, אני, זה המקום שאני נמצא בשבילה לגמרי, המקום שהיא זקוקה כרגע, ואמרתי לה שהיא בכל עת יכולה לצלצל, ואני בשבילה במצב שהיא נמצאת. טוב, בואו נספר על עוד מקרה שקרה לי היום. גם כן, היום. מישהו שאני מלווה אותו, והוא שולח לי אס-אמס, אחרי הרבה זמן שלו, שאשתו נפטרה, והוא כבר נמצא בתהליך, אחרי תהליך בתהליך האבל, אחרי השיבה, אז הוא כותב לי שהוא מתפוצץ בתוכו מרוב תהליכים פנימיים שהוא עובר, באשמה כלפי אשתו וכל זה. וגם כן הרגשתי איזה צורך לצלצל, אף שאני לא חייב, אני כבר לא איתו, וכבר נפרדנו, הרגשתי צורך גם כן להיות בשבילו, וקיימתי את השיחה שלי, השיחה מובן, ודיברתי את התודה שלי, במקום הזה שהייתי בשבילו ותמכתי בו.
הרגשתי צורך שאת אומרת בנדיבות, לא יודע, זה מנגש לי עכשיו.
אתה רוצה להבהיר את
זה? הוא אמר שהוא הרגיש את הצורך לחזור אליו.
כן.
ולא יודע, לי זה מתנגש קצת עם הנדיבות, כאילו שהוא עושה את זה. של עצמו כדי למלא את הצורך שלו.
אני אגיד ככה באופן ספונטני, יש קושי, כשאנחנו מתחילים פה בלימוד הבודיסטי, המילה צורך נתפסת באופן מילולי כאילו כמשהו שאז הוא סותר את הנתינה, וגם הגיע איזה מייל שנשאלנו על ההבדל בין, בדיוק על הדבר שאתה שואל, מה זה צורך, לעומת רצון, לעומת משהו שלא סותר, כאילו עצם המילה צורך
סותרת
משהו, ואין שום סתירה בין הצורך לבין הנתינה.
להפך אפילו הייתי אומר.
יכול להיות ככה, יכול להיות אחרת. אחד המדד שמומלץ מתוך הטיצ'ינג, מתוך הגישה בבודיזם, למדוד אותו, זה האם כשאנחנו מספקים את הצורך שלנו, פועלים מתוכו, ביושר, במודעות, בכוונה, בהתכוונות, האם אנחנו מזיקים למישהו? מוסיפים דחייה לעולם? מוסיפים בלבול לעולם? או מעצימים השתוקקות? משלושת הדברים האלה, ההמלצה היא, שים לב, להימנע. לא אליהם ללכת. לעשות דברים כך שלא נעצים השתוקקות בנו ובאחר, שלא נעצים בלבול בנו ובאחר, ושלא נעצים דחייה, שלא נגרום תוך כדי הנדיבות או הנתינה, שלא נגרום דחייה כלפינו, בסביבה או בנו. זה הכל. אם בו זמנית אנחנו מספקים גם את עצמנו וגם את האחר, נפלא. נפלא. אנחנו מעודדים על יש עידוד להיות מסופק, להיות שמח, ולחקור, לראות מה מספק באמת. לא מה נדמה כמספק, אלא באמת לפגוש האם אנחנו מסופקים. ואם אתם זוכרים את הדבר שככה בפעם הקודמת אמרנו, זו הזדמנות להזכיר, מה שאמרנו על הנתינה, כשהבודה נשאל, מתי לתת, איך לתת, למי לתת, והוא ענה תשובה, לתת כשהלב ירגיש, כן, ירגיש את ההשראה, השמחה של לתת, שתוך כדי הנתינה תהיה השראה, ושבסוף המעשה הנתינה יהיה סיפוק. יהיה שקט, יהיה סיפוק, יהיה... אז לא סותר. אני חושבת שאתה שאלת אולי מתוך הכוונה שצריך איכשהו נתפס עם אסוציאציה להיאחזות, למשהו שחייבים. אם לא, בטח, צרכים קיימים הם חלק מהמעגל.
אני יכול להוסיף משפט בשבילך. תראה, אני יכולתי להתעלם מזה, כשנח לי אס-אמס שמישהו כותב לי, שאני כבר חודשים לא איתו בקשר. יכולתי להתעלם מזה. ולא יכולתי, אז לכן אמרתי, אני הרגשתי צורך. ואז אמרתי, אני מוכרח להיות בשבילו, וחשבתי את זה, מה אני, איך אני יכול להיות בשבילו במקום הזה.
אנחנו מוזמנים ממש להיענות לצרכים שלנו. ולפעול מתוכם, במידה שאין בהם נזק. בחופש, בטרסט, באמון.
אני בשיעור הקודם, קצת מוזמן יותר, ולא ידעתי מה אני שמח, כאילו. ראיתי אותם לפני יומיים, משהו כזה. ואמרתי לעצמי, אין לי הרבה אינטראקציות עם אנשים במהלך השבוע, אנשים לא קרובים, ובעצם לא יהיה לי מה להביא. אבל עכשיו, פתאום בעקבות הסיפור של נוח, נזכרתי שיש לי בעוד דרך, אבל כאילו בכלל לא, לא יודע, משום מה זה לא עלה על דעתי, וזה נראה לי מוזר. מה שקורה, אני מתנדב כבר עשי שנה או יותר בעזרה לזוג עיוורים פעם בשבוע שעתיים, וגם התחלתי ללמוד בווינגר פעם בשבוע, והבחור מצטרף אליי כל פעם, אני לוקח אותו אז עכשיו אני אחזיר אותו מהלימוד הזה.
מה גם?
לימוד גופני מבוגרים. אז כאילו, אולי, אני לא יודע, אולי זה הפך לי לשגרה כזאת שאני כבר לא מתייחס אליה בתור משהו, נתינה כזאת או משהו, לא יודע, אבל זה נראה לי מוזר קצת שלא חשבתי על זה.
כן, זה מרגש שחשבת על זה עכשיו, שזה מתחבר. פתאום הבהירות הזאת ככה הבליחה ו...
כן. היה לי ממש קשה עם המשימה הזאת, כי אני לא הייתי בטוחה מה בעצם אני אמורה לעשות,
כן.
על מה להסתכל, מה לחפש, לחלק מה. משהו שאני נותנת למישהו, משהו בדברים היומיומים. לא, כאילו, חשבתי שזה לא, לא היה מספיק מוגדר בשבילי, המשימה הזאת, ומה לחפש בכלל, ואז בעצם חשבתי, מה שהכי קשה לי לתת זה, בכלל לתת זה לא קל, אבל להיות פתוח יותר עם אנשים אחרים, ו... חשבתי דבר אחד קטן, לחלק עם האחרים זה פשוט דברים הכי, הכי פשוטים. להסתכל לאנשים בעיניים, להגיד להם שלום, והלכתי ועשיתי הליכה בשבת בבוקר, ולכל אחד שפגשתי חייכתי אליו ואמרתי שלום. ומאוד הפתיע אותי ש... רוב האנשים הכירו בחיוב, זאת אומרת, כי בדרך כלל אף אחד לא מסתכל עליי, אף אחד לא אומר לי שלום. אז זה הייתה דווקא חוויה חיובית.
וואו. מאוד.
עכשיו שבעצם... אבל זה מאמץ, זאת אומרת, לא היה לי כל כך קל, כי רוב האנשים באים עם פרצות חמות כזה, וזה לא בדיוק מתאים להגיד משהו.
שקורים בעניינים שלהם.
כן, כל אחד ככה. אנחנו כנראה כולנו כאלה.
זה המאמץ עם פירות מיידיים ומשמחים, מפתיעים.
כן.
לתרגל את זה ביום יום. כן. איזה יופי של תנועה נוצרה מתוך ככה תיארת כאי בהירות ויופול והמושגים לא היו ברורים או לא הגדרנו ויחד עם זה כל כך הכיוון נהיה ופשוט נענית לו ועשית אותו. ונשארת עם חוויה של...
אני חושבת שזה אחד מהדברים הכי חשובים. אני שמה לב שגם בעבודה שלי זה אחד מהדברים שאני מזמן אני יודעת שזה חשוב. ולפעמים... יותר קשה, לפעמים יותר קל לעשות את זה, אבל אני עושה מאמץ באופן יזום להקפיד על באמת כשבן אדם, אני עובדת עם אנשים שהם נכנסים, באמת לא סתם לעשות את מה שאני צריכה לעשות, אלא בזה שמסתכלים עליו ואומרים שלום ואומרים את השם ו... זאת אומרת, ליצור איזשהו... להדגים, או שידוע לי שיש לי עסק עם בן אדם.
כן.
ואני יודעת שזה מאוד משנה את היחסים, זאת אומרת, באמת ישר זה מורגש, בן אדם מגיב לגמרי אחר, כשמדברים עליו או שמתייחסים אליו כבן אדם.
כן.
אני יודעת שזה מאוד חשוב, ואני מנסה לעשות את זה ביום יום. לפעמים אני לא כל כך מצליחה, כי יש לחצים, אבל זה מאוד חשוב.
את מרגישה גם איך באותו רגע את נהיית לעצמך יותר הבן אדם שאת רוצה להיות, ושמחה להיות.
כן. טוב, אני אשתף. הלכתי השבוע לסייע בהתנדבות בחברת המוניקיישן. אתם יודעים, כן, שמע, זו חברה שהחזון שלה היה ליצור עולם טוב יותר באמצעות שיתוף פעולה, אכפתי אותה. זה בגדול, אבל תהליכים שם מדהימים וקבוצה של 70 איש, והלכתי לסייע ב... איזשהו תהליך. הרגשתי את השמחה שהצלחתי ככה לראות אנשים שמחים באמצעות, לא יכולה לפרט, גם תנועה, גם שיחות, וזה עשה לי ממש טוב. אני יצאתי שם מלאה באנרגיות כאילו, ויש גם חניכה שנבחרתי לחנוך בחברת נתן. זו חברה ש... אני חושבת שכבר מזמן חשבתי על זה והתחברתי את זה לאחרונה. זו חברה שנותנת ייעוץ וסיוע לאנשים נכויות, נכויות נפשיות. היה מפגש טוב, וצעד טוב, קצת לעזור על זה, לצאת החוצה לחיים, עוד דבר באופן אישי שהיה לי זה נדיבות, אפשר להגיד לעצמי, יותר היה לי איזשהו מצב שהרגשתי מין השתוקקות עם משהו, ואז ככה נכנסתי קצת למדיטציה של נשימות, ולאט לאט אמרתי לעצמי כמה שאני הולך לשחרר את ההשתבשות הזו ולהתרגע. בעצם חלק מהתוצאה של זה זה כביכול משחררת משהו. משחררת ההשתבקות, זה היה חלק מהפירוש לנדיבות.
כן. הרפייה הזו.
אנחנו משחררים השתבקות של משהו. זה היה איזה מפגש. שמתי לב שבמהלך השבוע נתתי המון, אבל בהרבה פעמים זאת הייתה נתינה שלא מרוצה. זה שימח אותי, גם שאנשים כבר אומרים לי שאני אתן, גם שיש לי מה. אבל באמת יכולתי לזהות את ההבדל בתחושה שלי של התרחבות כשזה מתוך מקום אמיתי ושההתכווצות מתוך שלוקחים ממני ושאני רוצה. זה היה גם מאוד צורם בעקבות השיעור הקודם. יכול להיות שלא הייתי שמה לב את זה עד עכשיו, אבל פשוט שמתי לב כמה דברים שאני נותנת מתוך אי-נעימות ומתוך חובה, מתוך הרגשתי צורך. ולא מתוך מקום אמיתי, אבל זה עשה לי רע. שמחתי לראות שאני עושה הרבה בשביל עצמי. ושאני נפלת את עצמי הרבה. הייתה הרגשה מאוד מאוד טובה, אפילו מהכל, כי זה לא משהו שתמיד ידעתי לעשות. אבל האמת, באמת הקטע הזה של לתת מתוך חובה ואחרת, רציתי לשאול איך להתייחס לזה.
שאלה מאוד חמוד, רצינית בחיים שלנו. אני חושבת שאנחנו מפגשים אותה כולנו, הרבה, כל יום. איך לתת? לתת. איך מרגישים? האם לתת?
ישר אחרי השיעור שלחתי הביתה כבר נתקעתי במקרה הראשון של לתת מתוך החובה, באמת, וככה.
את יכולה לתת יותר הסבר על מה מדברת?
כן, אני יכולה לתת את הדוגמה שקרתה, פשוט, אבל בלי הפרטים הייתי בין זה. יצאתי מפה, הייתי עם המון מחשבות, ורציתי להיות עם עצמי עם כל כל הצפה של דברים שעלו פה. והתקשר אליי חבר שהיה במצב מאוד קשה, וחבר שלו נפטר ופה ושם נלווה, ורצה לבוא אליי. והרגשתי צורך להסכים, ונורא רציתי להיות לבד, הוא גם נשאר ראשון. ונורא רציתי להיות לבד, ולא היה לי בכלל מקום להיות בן אדם. מחלת לי באותה מיטה איתי ולתת לו מעצמי, לא היה לי זה ועשיתי את זה. מתוך מחויבות, מתוך... וזה לא היה אמיתי, זאת הייתה נתינה אוטומטית, זה היה לצורך... והרגעתי עם זה רע, כי הוא אחר כך אמר לי, וואי, תודה, עשיתי בשביל כל כך הרבה, אני כל כך מעריך את זה, והרגעתי צבועה, שזה לא היה, לא רציתי את זה נתונה.
חבל לי שהרגש צבועה, ככה אני מדברת רגע בשם, ככה, בכל פרטי, כי... בעיניי, לפחות, הכל אמיתי. זה לא עניין של אמת פה.
זה לא היה מהלב, זה
אבל
היה...
אבל את הרגשת פשוט את ההבדל. הרגשת, לא התכחשת לצורך של עצמך. לא התכחשת לצורך של עצמך, שהיה בהיר לך, הצורך של עצמך, לו היו תנאים אחרים. הצורך של עצמך המשיך להיות הצורך להיות לבד. ופגש תנאים. והתנאים פתאום היו תנאים שחבר פונה, אדם פונה. במקרה הזה אדם שאת מכירה, חבר פונה עם המצוקה שלו. את לא מתכחשת לצורך של עצמך. את לא מתכחשת למצוקה שלו. ועכשיו את פועלת בעולם, מבחינת engaging, כאילו, את בקשר, במגע, במעורבות בעולם, משני צדדיו, עם הפנים לעצמך ועם הפנים לאחר, והם לא חייבים להיות אותם פנים. היכולת שלנו להיות עם פנים מיטיבות לאחר, גם בזמן שזה לא בהכרח מיטיב כרגע לנו, מבחינת הצורך שהרגשנו קודם, קודם למפגש, ואנחנו יודעים, אנחנו, הוא מחכה לנו שנספק אותו, הצורך להיות לבד, לנוח, לא לראות אף אחד, להיות רק עם עצמנו. ולא סיפקת את הצורך.
זה מעבר, זה הפריע לי מתוך המקום של... באמת לא נדיבות לעצמי, כי זה היה צורך מאוד מאוד חזק.
כן.
באמת שהצטערתי על זה.
כן.
אבל בוא נגיד שנשים את זה בצד.
כן.
אני כל כך מתחברת למה שאמרת, להגיד שלום ולהתמלא מזה. אתה יכול לעשות את הדברים הכי הכי פשוטים, וכשאתה מתכוון לזה, אז באמת אמיתי.
נכון.
והרגשתי שאני כאילו נותנת כלום.
כן. נשארת עייפה אחרי זה.
שאני לא באמת נותנת.
לא באמת נותנת.
אני לא יודעת איך הוא הודע לי בכלל. לא הבנתי איך הוא לא זיהה שלא הייתה שם באמת נתינה.
אני נורא שמחה שאת מוסיפה את זה. זאת אומרת שהייתה נתינה כי הוא יודע על משהו. ורק היא לא הייתה בטווח ההתנסות שלך. ההתנסות שלנו היא לא כל האמת. בטווח ההתנסות שלך, את הרגשת את ההבדל בין לתת כשהלב שמח, כשהלב פתוח, כשהלב רוצה, כשהלב חזק, כשיש את הכוח להיות שם ולשמוח מזה, ואז מיד מרגישים טוב. ולפעמים לא זה מה שמרגישים. מרגישים עייפים, מרגישים ירוקנים, אנחנו לא לגמרי בתוך הנתינה. ונשאלת אז באמת שאלה אם יש לזה ערך או לא. לך לא היה לזה ערך, להפך, הרגשת רגשות קשים עם עצמך, נכון? לא היה לזה ערך. הוא אמר תודה, הוא נעזר בך. הוא אמר תודה. זה נשאר, אני חושב זה נשאר פתוח להתבוננות שלנו ולמורכבות החיים האלה. מורכבות החיים האלה. עם היכולת לחשוב על מה שעשית, אפשר לחשוב על זה ככה, אפשר לחשוב על זה אחרת. ואת ממשיכה לשאול, אני שומעת בך את הרצון החשוב, שטוב הלב שלנו לא יהיה כמו בור כזה, שלא יהיה משהו שנמצא את עצמנו. אנשים טובים ועייפים, עייפים, עייפים. אז יש פה שאלה, יש פה שאלה, יש פה שאלה. שבון
שבמבט לאחור, דווקא היא יכולה להעריך את עצמה יותר, כי היא עשתה משהו שהיה קשה לה לעשות.
כן.
הוא הביא תועלת למישהו אחר.
כן.
וכאילו זה יותר קשה לעשות כש...
כן.
כשלא... שלא בא לעשות,
כן.
מאשר
כשהרג
פתוח
ומוצא לתת. כן. ואז מבחינת התרגול זה הרגע שכשאת מתחילה להרגיש את הסוף כקשה, את הפעולה של עצמך, שאת לא מרוצה ממנה, זה הרגע להיזכר בחמלה. להיות עם עצמך בחמלה על טבעך. פעלת מתוך טבעך. ולהיות עם זה עם חמלה לסבל, לסבל של אני הקטן שלך שסובל שם, דחית אותו קצת, אמרת לי, חכה, חכה, יש אחר עכשיו. ויש איזשהו הבדל אם אנחנו פוגשים את הנטייה הזאת שבאנו, בחמלה, בנדיבות, כלפי זה ומתבוננים על זה הלאה, זה ישפיע על האופן שהכוח יבוא במגע עם העולם. ולא ברגע שאנחנו פוגשים את עצמנו אחר כך, אנחנו פוגשים את עצמנו עם איזשהו אכזבה או אמירות כאלה קצת ביקורתיות, אם אנחנו חלק שופטות. זה הרגע באמת להיות שם עם איזושהי תמיהה, אבל גם עם איזושהי שאלה, אבל גם עם מאוד חשוב החמלה ברגע הזה. החמלה.
יש
שאלה.
כן.
לכאורה, יש כאן משהו מאוד מאוד נפלא. היא הייתה בחמלה כלפי מישהו מעבר ל...
היא אומרת שהיא לא הייתה בחמלה. מה?
העובדה שהיא הייתה בשבילו, היא נענתה לו.
אני לא יודעת אם אפשר להרגיש חלש כשמרגישים חמלה, אני לא יודעת. חמלה זה כוח מאוד מאוד לא מפריד. אנחנו עכשיו מנסים ליצור מושגים על ההתנסות. אנחנו יכולים לקרוא לזה בשם יותר נעים וטוב ו... אנחנו יכולים לקחת את זה לפה ולקחת את זה לפה, מבחינת השמות שניתן והפרשנויות שניתן וההצעות שנציע. כי אנחנו עכשיו עם כל השמות שאנחנו נותנים, אנחנו מציעים דרך להתבונן על ההתנסות. בסופו של דבר נשארת אמת של אדם עם עצמו שיודע מתוך מה הוא פעל, והתרגול הוא תמיד חוזר לכנות. כנות של אדם שפוגש את עצמו, חוקר, שואל, פוגש, מנסה לדעת ושואל על המקום הזה. לא עונה במקום שיש את השאלה שמרגישה את ההפרדה ביני ובין אחר.
אז מהמקום הזה יש לי שאלה. האם באמת, יש בעצם, כמו שאמרת, אנחנו צריכים להקשיב לגבולות הפנימיים שלנו. ויכול להיות שאנחנו... כשאנחנו עוברים אותם, זאת אומרת, מה עם הגבולות הפנימיים במקרה הזה שאני רואה אותם? לא, שאני מנתר, אולי המקום שהיא באמת הייתה זקוקה להיות עם עצמה. וברגע שאנחנו עוברים אותם, אנחנו מרגישים באמת מקום שמאיים עלינו, או שלא נוח לנו איתו. ואולי כאן המקום גם לכבד את המקום הזה שלנו ולהתבונן בו ולראות עד כמה אנחנו באמת נמצאים בו, או עד כמה אנחנו באמת לא נמצאים בו, ואז אנחנו מרגישים לא נוח, כמו שהיא אמרה. אבל על המקום הזה נסתכל.
אני מרגישה שהגבול היה מאוד ברור. לא היה טשטוש איפה אני ואיפה האחר, והייתה בהירות גדולה במשך ההתנסות, שאני זה לא האחר, ואני מרגישה אחרת מכפי שאני עכשיו עוזרת למישהו אחר להרגיש. זאת הייתה ההרגשה שלי בזמן ההתנסות, שלא היה תשטוש גבול, הגבולות היו ברורים.
ולכן יכולת לראות גם את האי-נוחות.
כן. אז מהבחינה הזאת אנחנו רואים את הגבול. ונשארת השאלה. פתוחה. איך להרגיש, איך לחשוב, איך להמשיך להיות עם עצמנו ועם אחרים, שלא תמיד אפשר להסביע בו זמנית. התשובות הן לא מה יכוון אותם, מה יכוון אותם.
השאלה שלי מה נקשורת במקרה הזה, אז פה הייתה החלטה, אני חושבת, שאני יודעת שאני לא מסוגלת, ובכל זאת אני אעשה את זה, כי הוא צריך. והחלטה שבה אני רואה את הנדיבות, כי אפילו שאת לא מסוגלת ואת חושבת שאת לא תהיה מספיק, את החלטת מסיבה שאת רוצה בכל זאת לנסות לעזור לבן אדם הזה. אבל לפעמים יש גם מקרים שאני יודעת שאני לא מסוגלת, אני לא רוצה, לא בא לי, אני חושבת אפילו שמבחינתי הבן אדם הזה לא נותן לי השראה לעזור לו, אבל אני עוזרת לו מתוך כל מיני חולשות שלי וכל מיני אולי נגיד לא נעים או כל מיני דברים כאלה שהם באמת לא אמיתיים. ואז הוא נראה לי דווקא חוסר נדיבות אולי. אז אני לא יודעת מה היה המצב הזה, כי פה נראה לי שהייתה החלטה וידעת שאת רוצה לעזור. לפעמים יש את הגבול הזה שאתה נמצא במצב הזה שאתה לא רוצה לעזור, אבל אתה עוזר לא מהסיבות הנכונות. ואז השאלה, אז מה, נניח שהייתי מספרת לך סיפור כזה שזה קרה לי, אז היית מוצאת בזה בכל זאת נדיבות?
בוודאי.
איפה?
לא הייתי מצליחה לא למצוא בזה נדיבות, כי נדיבות ישנה שם. ונשארת השאלה, באמת, מה דואג לשלומנו? באיזה אופן נדאג לשלומנו? ואיך נמצא דואגים גם לשלומנו תוך כדי המפגשים עם עולמנו הפסיכולוגי. כי כל המחשבות על האני, שהוא לא יכול ושהוא חלש, אני שומעת את המחשבות, את התחושות, אני לא יודעת אם זה נכון. עובדה שבפועל מתקיימת פעילות, יכולת ישנה פה. יש פה איזושהי שאלה שמזמינה חקירה לראות מה בנו מרגיש מקופח. מה בנו לא שמח להיות בצד? יש פעולה שאנחנו עושים ואנחנו לא שמחים להיות בצד הזה שלה. אנחנו לא שמחים כל כך. אנחנו לא שמחים עם עצמנו תוך כדי הפעולה שאנחנו עושים. ואני חושבת שזה טוב להתבונן בזה. לראות. ולגלות, לרצות להבין את ההתרחשות מכל הכיוונים שלו. אני חושבת שזה יהיה מצמצם אם ניתן עכשיו תשובות כאלה שהן עניין של השקפה. אם נראות את זה כך או אם נראות את זה אחרת. אני חושבת שזה חשוב כהתבוננות פנימית של הבן אדם עם עצמו לשאול את עצמו את השאלות האלה. והתשובות שאנחנו עונים, התשובות, בוא נשמע אותן. האם הן לוקחות בחשבון את כל מכלול המעשה? התשובות שחוזרות אלינו כרפלקציה שיש בה נגיד ראייה עצמית. זאת אומרת, אם עשיתי פעולה, בוודאי, ועשיתי את הפעולה והצלחתי גם לעשות אותה, בן אדם גם מודה לי. מה מחזיר לי אל עצמי איזושהי השתקפות שאני חלשה? שאין לי כוח. מעניין.
אני רוצה רגע.
כן, נחזור עוד שאלה. כי אמרת בפרש, בקשר של נדיבות, שזו נתינה מתוך השראה. ובמקרה הזה, וגם במקרה הזה, אני הרגשתי שאין השראה בנתינה. זו לא נתינה, אני לא אומרת את זה כמובן באופן שיפוטי, אני חושבת שלא היה פה מישהו שלא מצא את עצמו במקום של לתת ממקום כזה. אבל זו נתינה שכל אמר יש פה פחות השראה. ויותר ציות אולי לאיזושהי מחויבות שיש לנו כלפי האחרים, או למוסכמות, או לציפיות שלנו מעצמנו, וזה מצמצם את ההשראה. אין ספק שהאחר קיבל משהו, הוא הודע, ונעשה פה מעשה טוב ומזין עבור האחר. אבל אני מרגישה גם הסיפורים וגם מחוויות שלי, שבאמת אלה מקרים ש... הנתינה היא פחות מתוך השראה חופשית. קשה לי להגדיר את זה. ואני חושבת שהסיפור הזה של הנדיבות, כפי שאנחנו לומדים אותו פה, הוא לא באמת יכול לפתור עכשיו את כל הסיטואציות האלה של, של, של מתח בינינו לבין אחרים, במקום של נתינה, של קבלה, של... אבל, אבל אני חושבת שבאמת צריכים לשאול את השאלה, וזו השאלה שאני שואלת את עצמי, איך אפשר להגביר או להרבות את המקרים שבהם כן נותנים מתוך השראה כזו, או מגייסים את ההשראה לנתינה ולצמצם את המקרים שבהם החוויה היא במקום כזה של הכרח או מחויבות, או... זה לא שחור ולבן, זה איזשהו מנעד שצריך לראות איך נעים בו יותר ל... זה לא, זה לא שיש פה תשובה ל...
בעצם מה שאת אומרת, אז התשובה שלך למה שאני אמרתי, אני גם חושבת ככה, שבנתינה שהיא בלי השראה אלא מתוך ציות למוסכמות ולציפיות של אחרים ממני, אולי אני לא רואה בנדיבות, בגלל זה אני לא רואה בעצמי נדיבה כשאני עושה את זה, ההפך.
אז בואו ניקח את זה, בואו ניקח את זה עוד צעד קדימה, שזה גם מה שרציתי היום שנמשיך לדבר קצת. מבחינת החלוקה שאנחנו עושים, ושימו לב שהפרמי נקרא נדיבות, לא נקרא נתינה. ונשאלת השאלה באמת לפגוש מה קיבלנו, מה אנחנו מקבלים בכל רגע ורגע, מה קיבלנו, מה אנחנו מקבלים מהאינטראקציה. כשאנחנו פועלים למשל מתוך הפחד שיחסו עלינו עם מסרב, אוקיי, יש חבר טוב, אנחנו לא רוצים להכעיס אותו, או להגיד טוב, להגיד לא, אז באותו רגע אנחנו נרגיש שאולי קיבלנו אימנות מקונפליקט. אז להרגיש את זה, להרגיש מה אנחנו מקבלים, למה אנחנו ממשיכים להיות נזקקים, איך אנחנו בונים את המציאות שלנו, מקיימים איזה שהם חוקים והסכמים עם עצמנו, איפה בטוח לנו, איפה מסוכן לנו, לבדוק את התחומים שאנחנו ממשיכים לדגור על פחד, שאנחנו בעצם מפחדים. ושהפחד הזה מעכב את החופש, עושה את הברירות שלנו ל...
זה בדיוק העניין, שזה באמת לא... אולי בחוויה זה לא מתוך חופש.
החוויה שזה לא מתוך חופש. שגם אם זה טוב, אנחנו לא מרגישים את התאומות, שהבודה אומר, אם יש טעם אחד בטיפול שלי, אם יש טעם אחד בתרגול, הטעם הזה צריך להיות טעם של חופש. הוא בוחר להגיד את המילה חופש, לא את המילה טוב לב.
מה שאתה בא לדעת פה לבעשה זה שאתה חייב אפילו לסרב.
לא. 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 להמשיך להתבונן על איפה החופש. זה לא הסירוב איתנו. את החופש, ולא הענות תשלול את החופש. החופש יכול להימצא גם בסירוב וגם בענות. להמשיך להתבונן על זה. זה לא כאילו יש לנו פה נוסחה, מתי שאני מרגיש לא רוצה, תפעלו לפי העני. זה לא, זה לא, זה לא, ההמלצה היא לא תמיד תקשיבו, זה לא הרודן שלי, התחושות שלי הן לא מכתיבות לי את הדרך. אני יכולה להרגיש שאני מאוד מאוד עכשיו היא מאוד מאוד עייפה, ועדיין מגיע טלפון, או מגיע משהו, מגיע פנייה, לוקחים נשימה, ואני לא כל כך מתרשמת מהעייפות שלי. ולא יקרה לי שום דבר אם אני אהיה עייפה, גם אני אמשיך להיות עוד עייפה. אז אני אהיה עייפה. זה גם תלוי איך אני מתייחסת לעייפות שלי. זאת אומרת, איפה אני בודקת, איפה יושב כאן הפחד, זאת שאלה מאוד מעניינת ממה אני מפחדת. אני יכולה להרגיש עייפה, ועדיין יכולה להיות זמינה. המקום הזה שאנחנו מרגישים שאנחנו פתאום צריכים להתגונן, שהעולם הוא כבר, אנחנו מבנים אותו כלוקח, ואנחנו כבר מבנים את עצמנו בפנים, אומרים לעצמנו, אני לא רוצה, אני לא רוצה, אני לא רוצה. המקום הזה הוא מקום לחקור אותו. לא רק מקום להגיד לו, אם ככה אתם מרגישים, תכבדו את הלא. אני חושבת שזאת אולי אמירה יותר לתחום הפסיכולוגיה, אבל בתחום הדרמה יש פה תופעה מעניינת. יש פה תופעה, אנחנו, זה מה שנקרא eye making activity מאוד חזק. אנחנו בונים את עצמנו, אנחנו בונים את עצמנו. כן. מאוד נשמעים להפרעות. שאלה, כי מדובר בסופו של דבר, לא כל כך שאני כבן אדם, לא כל כך שרני תהיה חזקה, שרני תהיה יכולה לסרב, שאני אהיה בן אדם שיודע להגיד, אלא אנחנו מתרגלים בשביל freedom of mind. ויש פה את השאלה של החופש של התודעה. זה לא סותר את החופש של הבן אדם, זה הולך ביחד, זה רק מבחינת המרחב של ההתבוננות, של החקירה, של התרגול, גם אם עכשיו מה שאני אומרת לא בהיר, בואו נשאיר את זה, כי חלק מהתרגול הוא הולך לכיוון שאני כן יכול להיות שקט, יציב ובטוח, בלי לשמור על, על המונח הזה שכל כך משתמשים בו, הגבולות שלי. די את גבולותיך ושמור עליהם. זה בטח המלצה פסיכולוגית מאוד ריזנבל. ויחד עם זה היא כן עומדת לערעור. היא כן עומדת לשאלה ואני רוצה פה לפרוס אותה. אני רוצה פה לפרוס אותה. כי יחד עם זה כן נשמע מורים אומרים, נגיד תכנתן אומר, אתם שמעתם אותו אולי. אז ההמלצה שלו על נתינה היא חד משמעית. הוא אומר, תן כך שיכאב לך. תכנתן. כריסטופר אומר, ממש לא. ממש תרגיש חופש, לא. אז שנשמע את כל הקולות. שנשמע את כל הקולות, אבל לא כל כך מהר. נלך לכיוון של איזושהי התגוננות, שלא יהיה כל כך טעם של, לא יודעת אם אני ברורה פה, לפחות זה הטעם שלי, זה הקול שלי, אז אתם תתחילו לזהות את הקול שלי בזה. שבאופן אישי אני מצאתי שהדבר שמחזק אותי זה לאו דווקא המקום שאני מאוד מאוד ערה על הצרכים שלי, או איפה הצרכים של האחר ואיפה הצרכים שלי, ואני מרגישה עכשיו ככה, אז למה אני לא נענית? משהו השתנה פה במרחב הזה, זה לא בדיוק ככה מתנהל.
אם דוגמה אני אח או אח או אחותך או אחיך או אחותך ודוגמה אני בכל מאותו ואני חושב שאתה בואי
דבר
שלהם
כבר אתה אחי, אחותי, לא?
לא, אני חושב שאתה בואי לעזור עם חייזת כמו אותו והיו אומרים לך שאתה בואי לעזור עם חייזת הייתי רק אמרתי קשור על דבר כמו שאגרת
זה גם שאלה שהתעסקתי בה שיש אנשים שהנתינה שלי היא לחסרות גבולות כלפיהם כמו אחד האחים שלי ויש אנשים שאני פחות רוצה את השם וגם זו גם שאלה אז למי נותנים כמה למה כי באמת אחים זה דוגמה טובה לזה שאני אפילו לא הייתי חושבת אם זה נתאים לי כן אבל במקרה אותו בן אדם זה באמת הייתה אחרת איתו יש איזשהו מקום, וזאת לא נתינה ככה חופשית, אני לא נתינה. בודקת כל מיני לצערי. לצערי לא בן אדם אוטומטי בנתינה שלי. או לא לצערי. לא, פעם פשוט טעיתי. את כל מי שביקש. לא, זה לא היה מוגדם. כן, זה לא שמחה.
נורא מעניינה השיחה הזאת, כי היא ממש נוגעת בלב הדברים, בלב התרגול, בלב השאלות. מהבחינה הזאת, התרגול של הדנה כממש תרגול של אמון, אחד הכוחות של התודעה, אמון. מאוד חשוב. וכשאנחנו עושים אמון כאמון אמון כסוג של כוח, אחד מחמשת הכוחות של התודעה של האדם. אתם שמעתם אותם? חמשת הכוחות שעומדים לרשותנו? חמשת ההפרעות שמעתם? כן, חמשת ההפרעות, עייפות, התדכאות, כעס, ספק, פחד. וחמשת הכוחות, אמון הראשון שבהם, אנרגיה, מאמץ, תשומת לב וחוכמה.
מה היה פעם הפעות? מה היה פעם הפעות?
הפעות, כעס, פחד, ספק, עייפות. וחמשת הכוחות שהם כמו תרופות הנגד גם להפרעות האלה הם תשומת לב, חוכמה, ריכוז, לא? אנרגיה ואמון. טראסט, אמון כצורה של ביטחון בעצמי או ביקום או ביחד, ביטחון, כן, אמון. ויש כאן את השאלה של לאיזה קולות בתוכנו נאמין, גם לאיזה קולות בתוכנו אנחנו נותנים את האוטוריטה. ויש כל מיני קולות. לחלק מהקולות אנחנו משום מה קוראים אני יותר בקלות. אבל יש עוד קולות. בכל מקרה, עוד קולות התעוררו כדי שתהיה פעולה. אנחנו פעלנו בעולם. לא יכול להיות שהגוף הזה פעל, לא יכול להיות שהגוף הזה אמר כן, כשלא היה בו קול. שאמר לו, תגיד כן. בו זמנית הרגשנו את הקול שאומר, את לא רוצה. ואומרת כן. התרגול הוא מכוון אותנו לאט לאט להגיע להאחדה, למקום שאנחנו נהיה כמו פעולה אחת, שחשיבה, דיבור, רגש, תחושות, יהיו באחדה כמו מיתר אחד. נהיה כלי כזה חד מיתרי. ולפעמים משהו פוגש אותנו ואנחנו שומעים, וואו, בבת אחת 10 מיתרים, 10 קולות שונים בתוכנו, לאיזה קול נעננו. אבל יש כאן את השאלה גם, כשאנחנו עושים רפלקציה על כל האירוע, למה לחלק מהקולות אנחנו קוראים אני, ולחלק מהקולות האחרים אנחנו קוראים מה? מה? מי הייתי זאת שפעלתי? למה אנחנו קוראים לה בשמות פחדני? או לא יודע, שאלה. יש כאן שאלה לחקירה, לראות, לנער קצת, קצת לרצות לפתוח את ההשקפות של עצמנו, את ההבניות של עצמנו. אנחנו מכירים את עצמנו בצורה מסוימת, אנחנו מוזמנים להרחיב, לעדן, לדייק יותר את ההיכרות הזאת, ולהיות מוכנים לחקור את זה. והאמת היא שאני חושבת שזה מקום טוב לעשות לגביו תרגיל עכשיו. הייתם רוצים ממש על הנקודה הזאת. כמה אנחנו כאן? אנחנו היום...
23.
כשספרתי זה 23. אז בואו ננסה את התרגיל. 23. להתחלק לשלשות? 24 מתחלק מצוין לשלשות. אז בואו נתחלק ל-8 שלשות. נספור, איך זה הולך? נספור עד 8. לא. נספור עד...
עד 3.
עד 8 שלשות? לא, אבל אז יהיה לא. בואו נספור עד 8. עד 8.
4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 5 7 8 1 2 3 5 7 8 1 2 3 5 7 8 1 2 3 5 7 8 1 2 3 5 7 8 1 2 3 5 7 8 1 2 3 5 7 8 1 2 3 5 7 8 1 2 3 5 7 8 1 2 3 5 7 8 1 2 3 5 7 8 1 2 3 5 7 8 1 2 3 5 7 8 1 2 3 5 7 8 1 2 3 5 7 8 1 2 3 5 7 8 1 2 3 5 7 8 1 2 3 5 7 8 1 2 3 5 7 8 1 2 3 5 7 8 1 2 3 5 7 8 1 2 3 5 7 8 1 2 3 5 7 8 1 2 3 5 7 8 1 2 3 5 7 8 1 2 3 5 7 8 1 2 3 5 7 8 1 2 3 5 7 8 1 2 3 5 7 8 1 2 3
מספרים מאחד עד שמונה.
מי חמש?
נשיות אליי.
איפה
שש? שש?
כן.
יאללה.
מי שכח שהוא שלוש?
לפני שאתם מתחילים אני רוצה קצת הנחיות שיכולות לעזור להתנהלות של החקירה. אני מציעה שתיקחו לכם, אולי לא כולם יוכלו היום להשתתף במקום להיות הבן אדם שישתף באירוע, אבל זה יכול להיות מועיל שאחד מהשלישייה יהיה רק המקשיב, שומע, אחד יהיה השואל ואחד יהיה העוני, או המספר, המשתף. אחד רק מקשיב ושניים מקיימים דיאלוג ביניהם, שהדיאלוג הוא דיאלוג של שאלות ותשובה וסיפור ושיתוף. תבחרו פעולה שלגביה יש לכם שאלה כפי שהתחלנו לפגוש אתם, והכיוון מנסה לברר מה קרה, מי היה אני הזה, מה, איך אפשר להסתכל על ההתרחשות, אולי מנקודת מבט קצת אחרת, אולי להוסיף עוד נקודות מבט להתבוננות, לראות אותו בצורה שונה, לרצות לראות מה עוד יש בה, שאולי תראו בעקבות הדיאלוג שלכם.
שאלה שהנושא שלה?
פעולה שעשיתם, ויש שאלה לגבי העשייה, נדיבות, לא נדיבות, פחד, מה קרה לעני, מה קרה תוך כדי הנתימה.
ומה תפקידו של השואל?
לעזור בתשאול.
מהמתבונן?
המתבונן פשוט מקשיב לשניהם. ובסוף, כשאני אעשה עם הפעמון, יהיה זמן למתבונן לתת איזשהו פידבק לזוג שדיבר על ההתרשמות שלו לגבי הזוג.
תודה רבה.
בדיאלוג,
אני יודע שזה היה עוד איזה שקטי שיש לי שם.
זה שלא
אני פה, אני לא כדי שאני אמרתי 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 שאני אמר עכשיו צריך לתת פידבק. זה מגניב, אבל
אני חושבת שזה לא נכון.
כמה דקות או דקה, אין לנו כל כך הרבה, ניקח דקה או שתיים ותשתפו קצת לתוך המעגל של כולנו איך זה הרגיש להיות נותן ההתבוננות והשקט, להיות במקום שיקשיב לדו השיח, שלפעמים בטח היו בו רגעים יותר של הלימה, של מפגש, לפעמים פחות, חיפשו אנשים אחד את השני בשאלות, בתשובות, בדיבור, בדעות, בפירושים, בתגובות. ויחד עם זה אני רוצה שתשומת הלב לרגע אנחנו ניקח, כולנו, גם אלה שלקחנו חלק פעיל, הזוג הפעיל, ננסה להיות בתשומת לב ל... מה הוסיף? האם הוסיפה? הנוכחות שהתבוננה בכל האינטראקציה. כדי להחזיר אחר כך פידבק על המכלול כמידת. מה אפשר להגיד? על החשיבות של זה, זה ירגיש כחשוב, זה ירגיש...
תסתכל על אוטומט של מישהו אחר, תמיד נראה כזה פשוט. אבל שזה אוטומט שלך, זה תמיד קשה.
אוטומט?
כן, ההתנהגות שלנו כבר כלפי מצבים מסוימים היא די אוטומטית. אנחנו נסתכל על מישהו אחר שמתנהג בצורה כזאת, רפטטיבית, אז נראה כאילו ממש ממש פשוט איך אפשר לא לצאת מזה. ושאת בתוך זה את לא יכולה, לא רואה איך את יכולה כן לצאת מזה.
ככה הרגשת כמתבונן?
כן, זה תמיד הכל נראה מבחוץ זה רק כזה קל. עכשיו, בתוך הדברים עצמם, זה קשה, אני חושב.
הרגשת?
זה מנגונים שתופסים אותנו, לא תהיה לנו לצאת מאיפה שאנחנו נמצאים.
כן. הרגשת שחשוב להיות מתבונן? הרגשת את החשיבות שלך, של זה, של הפעולה שאתה מוסיף למרחב של השיח? או שהשיח כאילו התקיים, ואתה לא הרגשת שאתה כמתבונן מוסיף לו משהו חיוני?
זאת השאלה, אני לא סביקטיביות.
כן.
אני יודע מאחרים הרגישו.
כן, אוקיי. בואו ניתן. האם הרגשתם את החיוניות של השלישי? של המקשיב?
כן. בזמן השיחה או אחרי השיחה?
תגיד אתה איך היה לך.
לא, אני לא יודע, אני...
אתה היית?
אני הייתי המקשיב.
בדיוק. באיזה שלב הרגשת שאתה חשוב לדו-שיח, שאתה חיצוני לו?
בסוף, כן. כשאמרתי מה שראיתי, אני חושב שאהבתי להם באלף. בערות, לא?
אין ספק.
כן, בפורש.
מה אתם חושבים על זה, על המקום של העד? מה הנתינה? האם הנתינה היא רק ברגע שהוא יחזיר את הפידבק שלו וייתן פידבק טוב שיוסיף, יוסיף הערות, יוסיף חוכמה, יספר, יעשה את הריפורטינג בחזרה, או שיש גם חשיבות שהוא יושב שם אם הוא לא היה אפילו אומר כלום?
אולי שזה מאוד כזה מה שאותו בן אדם מרגיש בתוך הרגע. אני יכול להיות עד לשיחה שככה חומלת המשתתפים שלה ונותן משהו מזה, ויכול להיות עד לשיחה שככה מאוד מבורא בתוך זה ביקורתית, וזה מורגש. אני... חלק נכון ששיחה הזו הייתי המקשיב ושמתי לב לכמה דברים אצלי גם שמתי לב לזה שבמקום מסוים אני צריך להרגיש מגדל איך שהקשבתי לשיחה וכזה משהו אצלי אמר כאילו, יודעתי את עצמי משם, הרגיש לי חקירה שאני מכיר אותה מאצלי ואני זוכר שכשאני עושה חקירה כזו לפעמים היא קורית אצלי בתנועות גסות ומשהו אצלי נורא נורא מתכוונן להיות עם יותר עדינות בתוך החקירה שאני עושה עם עצמי, ויותר חברה כלפי עצמי ודברים ולכן, את אותם החברות שדעתי גם הלאה, היי, מה אתם חופרים כזה חזק? זה תהיו יותר עדינים עצמכם, תהיו יותר עובדה, שזה מה שאני אומר לעצמי, בסופו של עניין. והייתה שם אחורה, כאילו לקחתי את עצמי אחורה שם. לא מאוד נכחתי שם. בלי קשר לזה, דבר מעניין ששמתי לב שיש למתבונן אפשרות לעשות, זה להקשיב טוב יותר לסאבטקסט. כי הוא יצא לי לכמה דקות לעשות להם עצמי תרגיל של נניח שאני לא מבין עברית, מה קורה עכשיו? וכזה לומד הרבה יותר על השיחה כשאני לא מבין עברית. וזה כזה... זה אחלה, זה עושה לי גם לראות... אוי!
מה זה לראות?
לראות את הסאבטקס, אור.
רואים את שהוא הביא עכשיו,
רואים את
זה. וואו.
אני שאני בתור כשהייתי שואלת שאלות בזמן שנתנית מתבונן, אני הרגשתי בהתבוננות שלו שזה מה שהוא מרגיש. כאילו לא לגמרי, אבל הבנתי שאתה של מה? יותר עזבור. וחשבתי שזה טוב, כי וגם חשבתי את המחשבה הזאת שאחרי זה, כשהוא רואה אותנו, יהיו לו דברים אחרים להגיד, הוא יוכל לצאת מתוך, אנחנו מתבחבשים מתוך משהו, הוא יוכל לצאת מזה, מעבר לזה. והרגשתי שמצד שני, חשבתי קצת שמי שסיפר לנו, רצה את ה... את השאלות ואת ה... ככה אני הרגשתי שלא הספיק לו שיגידו לו בסדר, וזה כאילו, הוא רצה להבין את עצמו יותר. אז הרגשתי שזה איכשהו משלים.
בסך הכל זה גם עזר מאוד. לראות את זה ככה. לחשוב על האפשרות לראות את זה ככה.
אני חושבת שהתפקיד של המתבונן זה קצת כמו בתוך מדיטציה, זאת אומרת, זה כמו הספוט על השיחה, זאת אומרת, כי ברגע שיש מישהו אחר שמסתכל, אז זה כמו אני קצת מתבוננת על עצמי בתוך השיחה, זה אחרת אם הוא לא היה. זה כמו, לכן זה עניין מדיטטיבי לחלוטין. זאת אומרת, יש הבדל אם אני לבד באיזשהו מרחב, יש איזשהו אדם, או אני בקומוניקציה עם האדם השני, ויש כבר בן אדם שלישי, כי פתאום אני לא בתוך השיחה, אני שומעת אותה או מתבוננת. אז זה כמו להיות לא מתבוננת על המחשבות שלי, אלא מתבוננת. מתבוננת על הדיאלוג שלי.
אני רציתי להגיד, היום אני לא הייתי מתבונן, רציתי להגיד על ה... אני חושב שהייתי מאוד רוצה להיות, יכול להיות מתבונן. זה נראה לי קשה, כי תמיד יש לנו את הצורך להגיד את הדעות שלנו, וכי תמיד אנחנו גם קצת יותר חכמים מכמה, ויש לנו גם התנסות. זה גם היה קורה לי, עם הדס ידידה שלי, והם מביאים עוד חבר, ואז כאילו היא חברה שלי, והוא חבר שלי, ואז הם נפגשים, והם עם המון, המון תקשורת. והיה לי קשה להיות, פשוט כאילו, להבין שיש את המקום שם, שבת, ולשתוק הרבה זמן. זאת אומרת, רגע, מה שאני חושב לא חשוב, או לא מתאמין ב... אני חושב שזה מקום, זה גם, כמו שחני אמרה, במדיטציה, זה גם אותו דבר. קשה להיות ה... גם כשאתה עם עצמך, קשה לך להיות המתבונן.
כן.
באותה צורה.
כן.
אתה צריך להיות פשוט נוכח, נכון? אני חושב שאם אתה מדבר, אז אתה בקלות יכול להיות פשוט לא נוכח.
כן.
בקיצור, הייתי מאוד שמח להיות, יכול להיות מתבונן. כן. בהמון מצבים.
כן.
גם בארוחה משפחתית אפילו. כן.
שמן הסתם יש בנו התבוננות, ואנחנו לפעמים אולי מסתירים אותה מעצמנו בתוך הפעילות הזאת שלוקחת חלק יותר אקטיבי, בתוך הדיבור. האם שאנחנו מדברים, כמו שככה נאמר, אנחנו יכולים להיות במגע גם עם מה שאנחנו אומרים באופן לא מילולי, להיות במגע עם שפת הגוף שלנו, עם הטונליות, עם המוזיקה, עם האווירה שאנחנו יוצרים, ביחד עם התוכן שאנחנו אז אומרים, תשומת לב לעצמנו, גוף, מוזיקה, תוכן, ביחד. מעניין לראות את המכלול של ההתנהגות הזאת, ואנחנו נמשיך, אנחנו נמשיך עם זה.
בעצם המתבונן.
עשיר באפשרויות.
גם כשאני מדבר אליו,
כן.
אל מישהו, ואני שואל אותו, הוא מקשיב לו, ובשיחה, השאלה אם אני רק איתו, או גם עם עצמי, או אם אני מתבונן גם אליי, אלא פנימה אליי. כלומר, המתבונן קיים גם באותו אחד שמדבר, שזה הרבה יותר קשה אולי, כי הוא עסוק בתקשורת, אבל הוא גם בהתבוננות, במידה מסוימת הוא גם בהתבוננות פנימה. והמתבונן שללא מילים, גם הוא, האם הוא עסוק בשיחה, או הוא גם מתבונן פנימה לעצמו, לתחושות, לרגשות, מה שעובר עליו בתוך כדי השיחה.
אפשר גם אחרי, או בין לבין, משפט, איזושהי סיטואציה, ואז מגיעות התובנות.
נכון.
זה קורה,
לגמרי. אז בואו נשב.
בואו נשב.
גם עם המקום הקולח, גם עם העוצר, גם עם המתבונן. פתוח, סגור, כל מה שיש. יושבים. שימו לב לנדיבות של הנשימה, הנדיבות שיש בשאיפה, הנדיבות שיש בנשיפה. שני הכיוונים. העצירה הקלה שביניהם. הנעימות שבשני הכיוונים. השלמות שבהם. כל כיוון בזמן. לא אחד על חשבון השני. בלי שאחד יהיה דוחק בשני. האם אפשר כך לחיות? אתם מוזמנים בבית במשך השבוע להמשיך עם ההתבוננות הזאת, לראות לאן אתם יכולים להרחיב אותה, אולי לדברים פחות בולטים או יוצאי דופן, אולי לראות אותה גם ברזולוציה יותר קטנה, לפגוש מה זה התנועה הזאת של פתיחה, מה זה הכיוון שאנחנו מרגישים, איפה אנחנו פוגשים את הנדיבות שבטבעיים. שיהיה לנו שבוע נפלא.
תודה.